בוקר טוב לגברת מרים ביטון, מורה ואימא ל-15 ילדים.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז זהו, הבית שקט, כולם הלכו למוסדות הלימוד.
נכון.
כן.
בהחלט. זה הקטע שנותן לי את התחושה שאני יכולה לשבת, אני ובוראי, להתפלל ולהודות לו על כל הטוב שנתן לנו.
כן, ברוך השם. את יודעת, הפרק הראשון בסדרה הזאת, חרדים, ששודר בשבוע שעבר, בערוץ 10, שלחו לי אותו, ואני בדרך כלל לא צופה, אבל שלחו לי את זה, כי באמת גם מאוד הסתקרנתי וגם רציתי לראיין אותך. אומרים שבאמת הפרק הזה עשה קידוש השם גדול. מה שאני רוצה לשאול אותך, תשמעי, זאת חשיפה. זאת חשיפה, להגיע לאמצעי תקשורת כזה, שבאמת כל כך הרבה אנשים צופים ורואים, ותמיד כשמדובר בחרדים, זה מעורר עוד יותר סקרנות ועוד יותר עניין. אז איך, מה גרם לך להחליט להיחשף בצורה כזאת, להכניס אנשים ממש לתוך הבית, לתוך חדרי השינה של הילדים, לתוך המטבח, לתוך הסירים?
אגיד לך, בגדול,
כן.
המוטו שלי תמיד זה היה קידוש השם. עכשיו, זה לא ככה לך פשוט. כשהתקשרו אליי פעם, ופעמיים, ושלוש, וגם שאלתי אותם, למה אני? אמרו לי, תראי, כל מי ששאלנו, הצביעו עליכם. ביקשנו בית בלי הנרה עם מספר ילדים ושיהיה מאורגן, באמת שיהיה אפשר להציג את כל הפן היפה של החרדים. אמרתי, אוקיי, אני מאוד מאוד שמחה, אבל לא חושבת שזה מתאים לעשות. אני צריכה לדבר עם בני הבית, ואני צריכה לשאול רבנים, לשאול את המשפיעה שלי, ובאגרות קודש. אמרו לי, אוקיי, יש לנו סבלנות, אנחנו רוצים את זה בקיץ, אז אנחנו נותנים לך את כל הזמן, את כל האפשרות. בני הבית, כולם פה אחד אמרו, מה ממה שהמשפיעה שלך ואגרות קודש יגידו, זה מה שאנחנו נעשה. אולי למעט שני הבנים הגדולים שהם רבנים בארץ. אמרתי, אוקיי, כל אחד כבודו במקומו מונח, אני מכבדת אותם מאוד, הם יקרים לי מאוד, והם בלי הנרע בני תורה גדולים. בשבילי זה המתנה, כולם הם המתנה הנפלאה, אבל הם במיוחד כי מפיצים המון תורה בארץ ובעולם. אמרתי, אוקיי, שאלתי, ישבתי עם המשפיעה שלי. התחלנו לדבר באמת, האם מחפשים משהו טוב בתוך הסיפור הזה? עכשיו, היה לי משהו קדם לסיפור. לפני 8 שנים הייתה לי תוכנית בערוץ בריזה, קראו לזה. אצלי שתלו שחקן חילוני, ולקחו בית, בחור שלא שומר תורה ומצוות, ולקחו בית שלא שומר תורה ומצוות, ושתלו שם שחקן חרדי. וראו איך מתנהל יום שלם של משפחה פה ושם. פשוט זה לצידו של זה, בוקר, בוקר, צהריים, המשכיות, כל מיני עשייה. ואני קיבלתי הדים פשוט מדהימים. אני רוצה להגיד לך שגם הייתי לפחות ב3 בריתות אז. זה היה מדהים שאנשים הזמינו אותי ואמרו לי, תדעי לך, הילד הזה הוא בזכותך.
וואו.
וזה היה פשוט מטורף. אנשים התקשרו אליי מכל מקום. אנשים שגם היה להם קושי עם 5, וביקשו ממני סדר יום ועזרה. ואם אני יכולה להיכנס אליהם הביתה ולראות איך ומה, ואיך מסדרים, זה היה פשוט מדהים. ואז סיפרתי למשפיעה שלי, אמרתי לה, את יודעת, לפני 8 שנים עשו לנו, עלינו תוכנית כזו וכזו, והנה התוצאות. ואז אמרה, בואי נכתוב. וכתבנו. ולא להאמין, אני סיפרתי לה אז בטלפון, אמרתי לה, תשמעי, הרבי אמר, כותב פה, שהשטורם הזה יהיה מקצה העולם עד קצה העולם. זה היה נשמע לי עזוי. אני אגיד לך את האמת, במציאות מה שמתרחש עכשיו, אני לא האמנתי שזה יגיע לממדים האלה. ממש לא האמנתי. חשבתי שזה יעשה משהו, את יודעת, והתקשרו פה והתקשרו שם, לא עניין כזה גדול. לעומת מה שמתרחש היום, אני מדברת איתך על מאות שמתקשרים הביתה, שולחים אס-אמסים, אני מרוקנת וממלאה. זה מדהים לאיפה זה תפס את האנשים, כל אחד בתחום שלו.
כן, איך את מסבירה את זה באמת? יש היום יותר צמאון, רוצים כן לדעת. מה בעצם קורה היום? מה גרם למהפך הזה?
אני אגיד לך את האמת, א', באמת לא יודעים, וזה מה שאמר לי אז איתי דנקנר, שהוא בא בפעם השנייה לצילומים. הוא כל כך הסתקרם מהצילומים הראשונים, שהוא אמר, אני חייב להיכנס לבית הזה ולראות. והוא היה בהלם. והוא כל כך אהב, וכל כך התאהב בנו, גם אנחנו, האמת.
בסוף
הוא אומר לי, תרדי לך, אני לא מכיר את כל זה. אני לא מכיר.
באמת, ברעיון מיוחד ל-COL, שזה אתר באמת של חב"ד, אז אמנון לוי אומר, אני פשוט מצדיע למשפחת ביטון, ובפרט לאם המשפחה מרים, על הפתיחות והכנות. זה היה מפתיע עד כמה הם היו טבעיים. ואני, אתת, אני אומרת לעצמי, איזה קידוש השם גדול, מספיק שמישהו אחד קצת שינה את דעתו או את צורת החשיבה שלו על חרדים, איזה שכר גדול, איזה דבר ענק עשיתם. ועדיין, אתת, כשנכנסים פתאום אנשים זרים לתוך הבית, אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, אנחנו אוהבים להגיד, עדיין אינם שומרי תורה ומצוות, אולי בכל זאת, זה, אתת, החשיפה הזאת תעשה להם משהו. אבל נכנסים לך, ובאמת, כפי שכבר ציינתי מקודם, לתוך המטבח, לתוך הסירים, מה עובר עלייך אז?
קודם כל, אני מטבעי טיפוס כזה, שלא מתרגש מכלום. תראה, אני מחנכת כבר 30 שנה, ותמיד אומרים עליי, אני יחידה בצוות שמביאה תלמידים אליי הביתה לשבת. ואת לא יודעת לאיזה מקומות זה תופס אותם. זה מדהים שהשבת הזו היא זו שהשבת שעושה להם את כל החיים. ולא מזמן קיבלתי, נחשפתי לסיפור כזה של תלמיד שלי מצטיין, שלא ידעתי מה קורה איתו, הוא סיים לפני 24 שנים, והבן שלי מתקשר ואומר לי, מאמי, מישהו רוצה לדבר איתך, תוך כדי שיחה, מסתבר שהבחור ראש כולל, אני לימדתי בממד, והוא אומר, אמורה מירה, מה שתפס אותי, זה אותה שבת שישבתי אצלך. ועוד סיפור אחד מדהים, שהשכן שלי הוא אדם מאוד מוכר של איזו חברה, והוא סיפר לי שהוא נכנס לעורך דין של החברה, ושם הייתה בחורה שהתחילה לדקלם לו משניות וכל מיני דברים, ואמרה לו, תדע לך, זה בא מהמחנכת הדגולה שלי, למדתי באוניברסיטה, למדתי תיכון, אבל היא נשארה חרוטה לי לכל החיים, אל תראה אותי כך, הוא מספר לי שהיא לא הייתה כך לבוש הצנוע, אבל היא אומרת לו, תדע לך שאני שומרת המון מסורת, מאותה שבת נפלאה שהייתי אצלה. אני מקבלת עדים, אז כך שאני תמיד אומרת למורות, כשהן שואלות אותי, מירם, איך את נחשפת? בכל זאת מחנכת עם דמות מאוד אחראית בכיתה, אני אומרת להם, תראו, מה בדרך כלל ילדים, בדרך כלל, באופי שלהם הולכים לבדוק? אם המורה שלהם מספיק נקייה, ואם יש אוכל טעים. ותתפלי לשמוע, לא, באמת, ניסיתי לנתח את זה. אז הכי מצחיק שאחרי שבת כזו, זה אני מקבלת הדים מההורים, שמבקשים לשאול איך אני עושה את הדגים, ואיך אני עושה את זה, והבן שלי מעולם לא הכניס דג לפה, והוא סיפר שהוא אכל אצלי, וברוך השם, מבחינת ניקיון, יש לנו משטר בבית, כי כולם אוהבים את זה, ואחר כך באה התורה על השולחן, והשירה, והדברים האלה שהם לוקחים איתם לחיים. אז אמרתי, מה כבר יכול להיות? שיכנסו ויראו, אני זוכרת את הבוקר הזה שהוא בא, ואת לא תאמיני איזה בוקר זה היה, יום למחרת עשיתי כנס של בנות הכיתה שלי מהיסודי, סיום ח' שלא התראינו 35 שנה, ואני יזמתי את הכנס הזה, חיפשתי אחת אחת בפינצטה, ואת כולם הבאתי לשולחני עם המורים, עם המזכירה, עם המנהל של בית הספר. היה פה ערב של קידוש השם מדהים, מדהים, מדהים. עד היום אנחנו בקשר, ואפילו כאלה שחזרו לוקחות מצווה אחרי מצווה, מצווה אחרי מצווה, ועכשיו אני מקבלת אס-אמסים לעשות את זה שוב, כאילו לראות מה, מה השינוי שנחל אצל כל אחד. וזה לא רגיל, והם תפסו אותי בדיוק במטבח, מכינה מספר סוגי סלטים מחצילים דווקא. בדיוק בקטע הזה שאני הוצאתי את כל החצילים, לקחתי 5-6 סוגי סלטים, והמשכתי לבשל, והוא אמר לי, זה לא אכפת לך שאני אצלם? אמרתי, לא אכפת לי, אתה יכול לצלם כל מה שאתה רוצה.
כן, טוב, בסוף יוציאו מזה גם ספר מתכונים.
הוא כבר לקח כמה מתכונים אליו הביתה. הוא כבר לקח כמה מתכונים, זה מצחיק. אבל ממש התנהגנו בטבעי.
כן, אחד הדברים שגם נחרטו לי משיחה שהייתה, משיחה מקדימה שהייתה לנו עוד לפני התוכנית, כששאלתי אותך, באמת, את גם אני באה ממשפחה חרדית, ואני חרדית, וגרתי הרבה שנים בבני ברק, ועדיין בכל זאת, לא כל יום, למרות שהיום קצת יותר, אבל לא כל יום רואים משפחה של 15 ילדים, וההתנהלות, ואת סיפרת לי שאחרי שהיו לך בלי ענרה 12 ילדים, את היית ממש בבעיה, זאת אומרת, היה אסור לך להביא ילדים נוספים, וכאן יש סיפור מדהים שכן הייתי רוצה שתשתפי את המאזינים שלנו.
אז אני רוצה להגיד לך שהסיפור הוא כמות שהוא. אחרי הלידה 12, הרופאים אסור עליי בתכלית האיסור. הייתה לי בעיה רצינית ברחם, ואני הייתי נורא שבורה מזה. ואמרתי לבעלי, תשמע, בשנתיים הראשונות לא היו לי ילדים. אחד הדברים, לא יודעת להגיד אם זה נשבעתי, אבל שאני לא אעשה כלום. כל זמן שהקדוש ברוך הוא ייתן לי ילדים, אני אעשה. ואני אביא אותם לעולם, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לי אותם בריאים ושלמים. ואז ביקשתי מבעלי שילך לרבי אלעזר. אנחנו בקשר מאוד טוב איתו, אז זיכרונו לברכה, ורבי אלעזר חייך לבעלי, ואמר לו, מה היא דואגת? היא... או תביא עוד כמה.
ווא.
ואתה יכול להגיד לה ממני שאין לה מה לדאוג. ואני זוכרת שבעלי חזר הביתה מאושר, ואמרתי, אבא, אבל איך אני יכולה לעשות דברים שהרופאים אוסרים עליי, אבל אני סומכת על רבי אלעזר ואני עוצה. ואני זוכרת שבאתי לביקור ראשון אצל הרופא שלי. והוא אמר לי, מיריה, מה עובר עלייך? את יודעת לאיזה מצב? את, לא רוצה להגיד לך באיזה מילה הוא משתמש, את מטורפת? מה קורה איתך? אמרתי לו, תשמע, יש לי, ברוך השם, חכמי הדור שאני מאמינה בהם, ותודה לאל, אין לנו דבר יותר יקר מהילדים. ואז אמרתי לו גם מה שאמרתי בעצם לצוות פה בבית. אמרתי לו, תביט אוהד, אני אשים לך ביד אחת $1,000,000, וביד השנייה אני אגיד לך, תהיה לך זכות שיהיו לך ילדים, מה תעדיף לקחת? אז אמר לי, בטח ילדים. אמרתי, אתה רואה, הדבר הכי גדול, הכי נעלה, שאנשים משלמים עליו הון תועפות, אותו מונעים, ועוד מתחילים לעשות תכנון המשפחה, ועוד מחפשים איזה תקציבים ותקצובים, ופה שיהיה פחות, ופה שיהיה יותר בשביל לתת להם את הכל. תגידי לי, זה לא נשמע לך חזוי? את זה אני לא מבינה לעולם. וככה אני בדרך כלל מתחילה את ההרצאות שלי לגבי נושא של ילודה. אני לא מבינה. את הדבר הכי יקר, הכי נחשף, שאנשים מוכנים לשלם עליו מיליונים. את זה הם מונעים. זה נשמע הזוי. ואז אמרתי לו, והוא הסתכל עליי והוא אומר, תראי, אחריות עלייך, אני מאוד מכבד אותך ומעריך אותך. והוא ליווה אותי. ונולד לי, קראתי על שמו של רבי אלעזר, אלעזר. אמרתי לבעלי, אתה יודע, אם בעזרת השם יבלד לי בן, כעוד תודה, אני קורא לילד, אם יבלד, אלעזר. ואלעזר נולד, ואחריו נולדה אוריליה, ואחריה נולדה שילה. אבל בשילה, אחרי אוריליה, גם היו צרות לגמרי. אמרו לי בשום פנים ואופן, אז הלכתי לרב שלנו, והתייעצתי איתו. והוא אמר שמאוד קשה לו לפסוק, שהוא חייב להתייעץ עם עוד. זה היה מדהים. ולמחרת הוא חזר אליי והוא אמר לי, גברת ביטון, מה את חושבת? אני לא יודעת מאיזשהו מקום עניתי את התשובה הזאת. אבל אמרתי לו, יש לי הרגשה הרב שאני צריכה להביא עוד נשמה לעולם. אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרך. תשים מה שאת חושבת. וככה נולדה לי הילדה המדהימה הזאת, שילה שראיתם.
וואו.
ואחר כך מעט השם. זהו, כן. מעט השם, לא שום דבר אחר.
כן, פשוט מדהים, את יודעת, היה מרתק לשוחח איתך, ויכולנו להמשיך גם עד הערב, אבל את ממהרת לתפקידך כמורה, וגם אצלנו הזמן
אבל,
כך.
אבל, כן, ולי חשוב מאוד להגיד, כן, אומרים כן. שכל דבר, כל דבר זה השגחה פרטית. אנחנו אומרים, בטח אתם יודעים את דבר מלכות כל יום, ויש שם את היום-יום. והיום-יום אומר כן. דבר שמאוד תפס אותי, וזה חשוב לאנשים ובכלל. פסח שני עניינו הוא אין עבוד, אין להתייאש. תמיד אפשר לתקן. גם מי שהיה תמה, מי שהיה בדרך רחוקה ואפילו לכם, שהדבר היה ברצונו, אף על פי כן, אפשר לתקן. זה לא דבר עבוד, אנשים רואים, לא מתייאשים, שיקחו את זה. אפילו אם היו כאלה שאמרו להם מכשיר תמה או כל מיני דברים כאלה, צריך לקחת אותו ולעשות אותו ולעלות אותו לקדושה. וזה הכיף שלי הגדול. זה מה שחשוב לי. והעלייה בלי קדושה, סיפור קטנטן ממה שקרה, וזה דבר שמאוד מאוד הדהים אותי, כן. ובזה נחתום. כן. היו המון המון סיפורים, גל ענק, אני אפילו לא שיארתי לעצמי שהתקשרו אליי מניס ומפלורידה וניצואל, את לא מתארת לעצמך, זה משהו, זה אפשר לכתוב ספר, אני אמרתי לבעלי. אבל הדבר הכי מדהים, שלמחרת בבוקר, הטלפון הראשון שקיבלתי, מגברת אחת שגרה בהרצליה פיתוח, והיא סיפרה לי שהיא גדלה במשפחה חרדית לחלוטין, ובגיל העשרה היא נטשה הכל. היא אומרת, תראה, אני עורכת דין במקצועי, אז תביני שאני לא הייתי אם הייתי גדלה בבית הזה, ועד היום אני מנותקת מהבית הזה. היא אומרת, הבן אדם שהצליח אחרי 30 שנה להפוך לי את המעיים, אני בכיתי כל התוכנית. הסתיימה התוכנית, המשכתי לבכות, ואמרתי לבעלי, וקצת צחקתי, אומרת, הלוואי ויכולתי להיוולד בבית הזה. אבל היא אמרה לו, היא אומרת, תדעי לך, בעלי התאיס לחלוטין. אמרתי לו, תשמע, היא עשתה לי את זה. בא לי לעשות מצווה. ואני הולכת לספר לאישה הזאת, שבשבת הקרובה אני הולכת להדליק נרות, מה שלא עשיתי 30 שנה.
תראי, פשוט מדהים.
זה סיפור מנהלת. אבל זה סיפור שכבש אותי, כי הוא היה הסיפור הראשון. כשאני סגרתי את הטלפון, אני פשוט עמדתי ליד הטלפון ובכיתי.
אם רק בשביל האישה.
אמרתי, הקדוש ברוך הוא התגדל והתקדש, בשמחה.
את יודעת, אם רק בשביל האישה הזאת עשו את כל התוכנית הזאת, אז זהו, איך אומרים, והיה זה שחרך דיינו. רק בשביל האישה הזאת.
את יודעת איך הרבי אומר, שלפעמים הוא שולח אותנו למקומות רחוקים, ולו בשביל הבן אדם אחד.
כן, כן, ואני בטוחה, ואני בטוחה שהיה הרבה יותר מבן אדם אחד, וגם הרעיון של הסטיגמה, אם עוד כמה אנשים הצליחו קצת לשנות את הסטיגמה שלהם על חרדים, איזה דבר גדול זה. נכון. מרים, את פשוט מרתקת, גם אותי כחרדית.
תודה.
אז, ותמשיכי לעשות חיל ולהיות גם אם וגם המחנכת בישראל ולעשות נפשות.
תודה.
תודה רבה, גברת מרים ביטון. תודה רבה.
כל טוב.